שלום לכולם, אנחנו היום ביום שני, חפטט באייר תשע"ט, יום שחרורה של העיר חברון. אנחנו היום עדיין ככה תחת השפעתה של שחרורה של ירושלים, אבל אנחנו צריכים להיערך לקראת מה שהולך לבוא. זה פרשת נשוא, ובמוצאי שבת פרשת נשוא אנחנו מיישמים את ההכנה שהתכוננו בימי ספירת העומר, חג השבועות הבא עלינו לטובה. בעזרת השם גם יהיה שיעור בנושא חג השבועות, אבל כרגע אנחנו נתעסק בפרשת השבוע שלנו, אולי כחלק מהמרכיב של ההכנה. בפרשה שאנחנו נקרא השבת, אנחנו נראה שישנם נושאים רבים ומגוונים, ואפשר להגיד אולי שזו פרשה ארוכה, פרשת נשוא. אבל אחד הנושאים שבהם עוסקת הפרשה שלנו היא פרשת הנזיר. וכמו שאנחנו רואים במקור מספר אחד, יש אזהרה שהתורה מזהירה את הנזיר. וכך אומר הפסוק לפניכם, מקור מספר אחד, כל ימי הזירו לשם, על נפש מת לא יבוא. בעל הטורים כותב על הפסוק הזה, תסתכלו אצלכם מקור מספר 2, לומר לך שאם תשרה עליו שכינה מחמת נזרו, כלומר יש פה לימוד גדול, הנזיר בשל שמירה וטהרה כמצווה על ידי התורה, הוא ראוי להשראת שכינה. אז ממילא הוא יתחיל להגיד דברים עמוקים, מקורות אצל צבי. מקורות יש אצל צבי. הוא יכול להתחיל להגיד דברים עמוקים מאוד, הוא יכול לדבר על גילויי שכינה, ואז יגידו שהוא דורש אל המתים. אומר בעל הטורים, שאם תשרה עליו שכינה מחמת נזרו, שלא יאמרו שהוא דורש על המתים. ולכן מוסיף הלאה בעל הטורי, הוא מובא למד פעמים כתיב נדר ונזירות בפרשה. 30 פעמים בפרשה שלנו מופיע המילה נדר. והמילה השורש של נזירות, למה? כדי ללמד אותנו הלכה ידועה, סתם נזירות 30 יום. כלומר, אדם שאמר הרי אני נזיר ולא קבע זמן, אחרי חודש פוקעת נזירותו, הוא מוסיף ואומר, כל ימי הזירו להשם הנפש מת לא יבוא, כתוב יהיה, כן, מה זה יהיה? 15 ועוד 15 שווה 30. טוב, כלומר, לדעת בעל הטורים, התורה שלנו באה ומלמדת אותנו יסוד חשוב בנפש האדם. האדם מסוגל ויכול לעלות ולרומם את עצמו למדרגות כל כך גדולות, שתוך כדי 30 יום הוא ראוי להשראת שכינה על עצמו. למה? בשביל סתם לזירות זה 30 יום, ואם תשרה עליו שכינה בתוך ה-30 יום הללו, זה אומר שבתוך חודש אפשר לזכות לרוח הקודש, לגילוי שכינה, אפילו בפחות. ואם כן, זה מוזר, ובפרט בימים הללו שיש סערה במגזר, בענייני רוח הקודש. אז אם כן, הרעיון המרכזי שאדם מסוגל להגיע תוך זמן קצר לרמה גבוהה כזו שהשכינה מתגלה אליו, זה גורם לחשד שהאדם הזה לא באמת זוכה לגילוי שכינה, כי איך אומרים? זה מהר מדי, זה יותר מדי קופצני, זה נראה לא בהכרח אמיתי, כי באמת לגילוי שכינה צריך עבודה רבה של שנים רבות, עמל תורה, יגיעת התורה בהתמדה. וגם לא כל אחד זוכה. והנה וזה הנזיר ראוי ויכול להביא על עצמו במהלך קצר מאוד עצם קבלת נזירות, להיות עם כוחות נשגבים שאנחנו קוראים להם בלשוננו רוח הקודש. ובאמת מי שמסתכל בפסוקים רואה, כי אנחנו אומרים כי נזר אלוהיו על ראשו, כלומר ישנה מציאות כזו שהתורה קובעת שהנזיר שנשמר ומקיים את כל כללי נזירותו, נזר אלוהיו על ראשו. מה המשמעות? נזר מהו? כתם. תסתכלו מה שאומר אבן עזרא. לכן במקום מספר 3 הביטוי נזר הוא כמו שאומר אבן עזרא על הפסוק כי יפלי לנדור. מה זה יפלי לנדור? אומר אבן עזרא יעשה דבר פלא, כי רוב העולם הולכים אחר תאוותם והוא מקבל עליו מניעה. הוא נודר לא לעשות, הוא נודר והוא מזיר את עצמו וממילא הוא מניח כתר של קדושה על ראשו. הוא באמת ממש שאלה גדולה מאוד מתוך הדבר הזה. איך זה יכול להיות שאדם בזמן כל כך קצר ובאופן כל כך מהיר הוא יכול להגיע למדרגות רוחניות כאלה שהן בגדר של, איך נקרא לזה, אין חזון נפרץ. זה דבר לא פשוט. גם גדולי ישראל בדורות הקודמים וגדולי ישראל מדבר ברמות גבוהות, באמת רמות גבוהות, אנחנו לא מוצאים רבים מהם שהם בעלי רוח הקודש. אנחנו לא מוצאים שהרבה מהם היו עם גילויי שכינה. כן, ידיעות בתורה עצומות, אבל מכאן ועד רוח הקודש יש עדיין עוד מרחק גדול. והשאלה הגדולה, איך יכול להיות שאם אדם לא שותה יין ומגדל את השיער שלו, כן, זוכה לדבר כזה? כי אנחנו רואים סביבנו, ישנם הרבה אנשים ששותים יין ומגדלים שיער ועדיין שקועים עמוק עמוק בהבלים של העולם הזה. אז איך זה מסתדר עם המציאות? תראו, על מנת להבין את הדברים צריך ליצור קודם כל תובנה פשוטה. קפיצות לעולם מובילות לנפילה. אדם קופץ, יורד בחדרה לקרקע. לא משנה מאיזה מקום הוא קופץ ולא משנה מאיזה גובה הוא קופץ. קפיצות מובילות לנפילות. זה דבר פשוט ורואים את זה בעין. ברוך אני. ולמעשה התשובה של מה שמביא בעל התורים היא שהקבלה או קבלת נזירות זה רק הפרח הראשוני, כלומר והמבוא לפתיחה. הקבלה של האדם להזיר עצמו מן היין, הקבלה של האדם להניח לעצמו גבולות אישיים יותר ממה שהתורה אסרה. לכן הוא גם הביא חטאת בסופו של תהליך, אבל מתוך הבנה שהוא רואה סוטה בקלקולה. כלומר כשאדם רואה קלקול, כשאדם פתאום נפגש עם עיוות, הוא מחויב, אם אפשר לא עכשיו, זה ייקח דקה וחצי. אדם נפגש עם עיוות ובאופן מיידי, באופן רציונלי הוא מבין שאם הוא לא יציב לעצמו גבולות עכשיו כאן ומיד, הוא עלול להיגרר לשם, ולכן הוא יקדש את עצמו גם במותר לו והוא יזיר עצמו מן היין, כי היין מצד עצמו מותר. והראיה שאנחנו מקדשים על היין ומבדילים על היין, ויין ישמח לבב אנוש. כלומר ברגע שאדם רואה קלקול והוא ממשיך כבימים ימימה, זוהי תחילתה של הידרדרות וייתכן אפילו להגיע לאותו מצב מקולקל שהוא ראה. ומדוע? כי עין רואה והלב חומד ואיבריו של האדם מסיימים את המעשה. אם כן, זאת התשובה לדברי בעל התרומה. מדוע הנזיר הזה יש לו אפשרות פוטנציאלית שתשרה עליו רוח שכינה? כי הוא התחיל במבוא, אבל זה רק מבוא. מבוא. אבל מה מביא את האדם לקבלת נזירות על עצמו? צריכה להיות מחשבה, צריך להיות שיקול דעת, צריכה להיות החלטה. והחשיבות של הצדדים הללו, של מחשבה, שיקול והחלטה, הם למעשה מרכזיים ועקרוניים בעיצוב האישיות הפרטית שלנו ושל כל אחד ואחד. תראו, צריך להדגיש ולומר, אולי אפילו לעקור איזו תפיסה מוטעת שיש אצל רבים בעולם הרוחני, אני מדבר על העולם הרוחני, ואפילו בבית המדרש, ובפרט בבית המדרש. רבותיי, כלי המדידה של המצב הרוחני של האדם לא נמדד בכמות. כלומר, לא די בכך שאתה, תודה, בקי בשס בעל פה מי מאמתי ועצוב מסכת נידה. לא די בזה. לא די אם כל התורה מונחת במורחה. לא די בזה. הכמות היא לא כלי המדידה, אלא האיכות. ולכן המציאות של העולם שלנו, עולם מערבי, שמפגיש בין הכמות שהיא המודגשת, היא החשובה, ההספק מול האיכות, הפער המציאותי הזה שאנחנו חיים בו יוצרים משהו אחר לחלוטין. ניקח את עצמנו לעוד צעד. אם אדם מסוים יש לו 100 שקל בארנק והחברו יש לו 200 שקל, הפער ביניהם זה מספר. מספר. אבל אדם שהוא סגין האור, אדם שהוא עיוור לא עלינו ולא עליכם, וחברו הוא אדם רואה, הפער ביניהם הוא לא רק שזה לא רואה בעיניים. זה לא פער פיזי. יש פה הרבה מעבר. האדם הרואה זה פער מהותי שלא ניתן לגישור. ממילא, גם בעניין שאנחנו עוסקים בו עכשיו, נזירות היא מדרגה מאוד גבוהה, אין ספק, אבל היא מוגבלת. היא לזמן קצר, סתם נזירות 30 יום, יבוא בלגגי, ומי שאני תחזיר כל יום וחלב. כי יפלי נדר, זה לא דבר מצוי. אבל סתם לזירות אדם יכול כן למצוא את עצמו, מזיר עצמו מן היין כי הוא רואה קלקול, הוא רואה סוטה בקלקולה. לכן אומר בעל התורים שהנזיר מצדיק את התואר הזה של נזר אלוהיו על ראשו, כמו שאומר בעל התורים, שיכול להיות שנשרה עליו שכינה. כלומר, האדם יכול להגיע להישגים כל כך גבוהים בזמן כל כך קצר, אז אם כן, לא מבין את המשך דברי בעל התורים. למה שיחשדו בו? מה הבעיה? האדם מזהיר עצמו מקלקול. הוא חשש מלהיגרר, הוא חשש מלהיפול, הוא אסר על עצמו מה שמותר, הוא לא נמשך אחרת האהבה שלו. מדוע לא מגיע לו להגיע למדרגה גבוהה? עצם המעשה הזה הוא בניגוד לרוב בני האדם, שיחו אחר תאוותיהם. מה, למה שיחשדו בו? יותר מזה, מה פירוש דורש של המתים? המושג של דורש של המתים בהגדרה שאנשים היו הולכים אל בתי העלמין או מתעסקים עם עצמות של מתים, נו למה שנזיר כתוב שהוא לא יכול לגעת בטמא ולא להיות במת ולא להיות בתוך מקום שיש בו מת? איך זה מסתדר? תסתכלו אצלכם כולם במקום מספר 3. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב. כלומר הגמרא אומרת ומספרת לנו כי נח נפש דרב הונא, כאשר רב הונא נפטר פתח עלי רבי אבא, רבי אבא פתח והספיד אותו ואמר ראוי היה רבנו, ראוי שתשרה עליו שכינה, אבל לא שרתה. מדוע? אלא שבבל גרמה לי, ורש"י במקום אומר שאין שכינה שורה בחוץ לארץ. כלומר השכינה לא שורה על כל אחד מהעולם, שכינה שורה על אדם שהתעלה ויש לו מה שאנחנו קוראים שאר רוח. הנזיר מייצג אדם ערכי, אדם רציני שרואה קלקול והוא חושש מהעיוות והוא מתרחק ממנו. אז תגידו לי אתם, איך אפשר לחשוד בו שהוא דורש של אמיתי? יש לכם רעיון?
אני פשוט אפילו את המזלד.
מה אתם אומרים? איך אפשר לחשוד באדם כזה? איך אפשר לחשוד באדם כל כך רציני, אדם שמכיל על עצמו קדושה, אדם שמתרחק מהתאוות שלו, אנחנו אומרים שהוא מתעסק עם מתים. טוב, כל דממה דקה, מעמד הר סיני, ציפור לא צפצף. הנושא המרכזי שאני רוצה לדבר עליו זה נובע מכאן. אנחנו עומדים לדבר על אחד מהנקודות בנפש שלנו, של כולנו, ללא יוצא מן הכלל. בנפש האדם ישנם כוחות עצומים, ואני רוצה רק להזכיר ששורש נשמת האדם היא מדילי נפח. נשמת האדם, כשהנפש היא המדרגה הנמוכה שבו, מסוגלת להביא את האדם למדרגות רוחניות כל כך גבוהות עד גילוי שכינה. זה מצוי בכל אדם ואדם בעם ישראל. מצד שני, האדם יכול לקחת את עצמו עם הכוחות שלו לתהום, לעמקי עמקים של עולם הפוך מהעולם הרוחני. כלומר, האדם מורכב מאישיות שיכולה לרומם אותו ויכולה להשפיל אותו. והאישיות שלנו כבני אדם באה לידי ביטוי מתוצאות המאבק בשני הכוחות הללו. האדם למעשה, אני אקרא לזה אולי בשפה המקובלת, כל אחד ואחד מאיתנו בסליחה ומחילה. אין בכוונתי לקבוע עכשיו הגדרה פסיכיאטרית או פסיכולוגית, אלא עובדתית. כל אחד ואחד מבני האדם סובל או בנוי או מושתת מפיצול אישיות. זאת אומרת, מצד אחד הוא יכול להגיע לרום המעלה עד כדי נבואה, ומצד שני הוא יכול להגיע לשפלות כל כך עמוקה שבהמה טובה ממנו. וזה מה שאומר לנו בעל הטורים. כלומר, בעל הטורים מעמיד אותנו בפני המציאות הזו שהנזיר יכול להיות שתשרה עליו רוח הקודש, ותהיה גם אפשרות שהוא דורש אל המתים. מאבק בלתי פוסק 24/7 365 בנפש האדם. שני רצונות הפוכים זה מזה. לכן תסתכלו מה שאומר דוד המלך במקור מספר 5. דוד המלך פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה, בקשה, משאלה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כלומר, הוא קובע עובדתית, יש נפלאות בתורה, אבל מה קורה לי? איך מתחיל הפסוק, חבר'ה? תסתכלו, כתוב. גל עיניי, אני עיוור, אני לא רואה אותה. זאת אומרת, אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, תפקח את העיניים שלי באמת לראות את הנפלאות מתורתך. כי המאבק הזה שבנפש האדם, מצד אחד החיוב ומצד שני השלילה, הוא מאבק בלתי פוסק. וכך עולמנו מתנהל כל הזמן. אנחנו בשבוע הבא נקרא את מגילת רות, כל אחד בזמנו, לפי המנהגים השונים, האם זה לפני קריאת התורה, אחרי קריאת התורה, במנחה, כל אחד כמנהג קהילתו. אבל תשימו לב, כשאנחנו מתבוננים על מגילת רות, אנחנו מגלים דבר מאוד יפה ומעניין. כאשר חוזרות שלושת אנשים, נעמי, רות ועורפה, יש מין מהלך כזה של דו שיח חלשלוש אבל קיים. הן הולכות ובוכות ממואב לארץ ישראל, ונעמי אומרת להם, בנות יקרות, קלות נפלאות, תחזרו הביתה, מה אתם באות איתי? אין ממני שום תועלת, אני אישה מבוגרת, לא יבדלו לי עוד ילדים, אני בטח חתנים לא אתן לכם. אז גמרנו, תחזרו הביתה. ואנחנו רואים, תסתכלו, במקור מספר 6, התגובה הראשונית, כתוב, ותיסנה קולן ותבכנה עוד. אומר המדרש, במקור מספר 7, תשש כוחן, נחלשו, התעייפו, שהיו מהלכות ובורחות. גם עורפה כאחות רות הפצירה רבות בנעמי להצטרף אימא. כוונה ראשונית באמת ששתי הקלות הייתה אמיתית, לא להניח לנעמי ללכת לבד. בכל עוד איך אומרים, זו השליגר. ויחד הם חוו את האובדן, את פירוק הבית של אלי מלך, מחלון, חיליון. דרך אגב, הגמרא, לא הגמרא, שכחתי, כן, בדברי הימים. בדברי הימים, שם אנחנו יודעים מה, באמת מה השמות האמיתיים שלהם. מחלון וחיליון זה כינויים. זאת אומרת, שלמעשה, יש פה מהלך. אבל בסופו של דבר, במקום מספר 8, ותשק עורפה לחמותה. זהו. עורפה נפרדת, הולכת הביתה. ונעמי, נעמי, מתבוננת אליה כשהיא הולכת, ובדיוק הפוך ממה שהיא אמרה להם מקודם. תסתכלו מקום מספר 9. ותשק להן ותשנה קולן ותבכנה, ושימו לב להבדל. במקום מספר 9 כתוב ותשנה עם א', ובמקום מספר 6 ותשנה בלי א'. אותה פעולה אבל כתוב אחרת. אבל שימו לב, כאן נאמר במקום מספר 9, ותשק להן ותשנה קולן ותבכנה. אבל מה עושה נעמי? נעמי רק מנשקת אותה. עורפה מתרחקת מנעמי אל ביתה חזרה, ובכך משנה את כל כיוון חייה. ותסתכלו במדרש מקום מספר 10, אמר רבי יצחק, כל אותו הלילה שפרשה עורפה מחמותה, נתערבו בה ערבת גויים של 100 בני אדם. הגאו דכתי והוא מדבר עימה ממערכות פלישתים. ובפסוק הזה כתוב ממערות פלישתים. מה זה ממערות? חז"ל דורשים 100 עורלות פלישתים נתערו בה באותו לילה. חזרה הביתה ופשוט טימאה את עצמה. אולי היא מצאה ניחומים בזה, אבל היא טימאה את עצמה. יוצא מזה שאומר התנחומא, תסתכלו מקום מספר 11, אמר התנחומא, אף כלב אחד דכתיב, ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי זה גוליית, שהוא מצאצאיה של עורפה. צאצא של עורפה. דוד צאצא של רות, אחותה. שני הפכים. והכל בגלל תנועת נפש שמפסיקה. המאבק הפנימי של הלכת עם נעמי או לחדול. והבחירה של האדם. ולאן היא יכולה לקחת אותו? מצד אחד, בהליכה עם נעמי חזרה לארץ ישראל, עורפה אכן מטפסת, שואפת לגדלות, לצאת ממואב ולהתחבר לעם ישראל. אבל היא קופצת ונופלת ומתרסקת. אותו דבר אנחנו מוצאים אצל קהל. אתם זוכרים את הסיפור? תסתכלו בבקשה אצל קין, ויאמר קין ללב אל אחיו. כן, אנחנו רואים למעשה שיש פה איזה דו שיח מעניין לאחר מכן. תסתכלו מה כותב יונתן בן עוזיאל, הוא מתרגם, כי קין אמר ללב אל אחיו, מקום מספר 13, לדין ולד דיין ולד עלם אחרן, אין עולם אחר, ולת למיתן אגר טוב לצדיק היה, אין שכר טוב לצדיקים, ולת למפרעה מן רשעיה, כלומר אין מי שיפרע מן הרשעים. כלומר התרגום מעיד על מה היה ביניהם, על עסקי פתגמיה הילן הוו מתנציין. כלומר למעשה היה ביניהם ויכוח, האם יש דין ויש דיין בעולם? קין אומר אין, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין מי שיגבה, אין מי שישלם, אין מי שיפרע, כלום. עשה מה בא לך. והבל טוען הפוך. כלומר, אנחנו רואים כאן שאחר כך הקדוש ברוך הוא מדבר עם מי? עם מי הוא מדבר? עם קין. אותו דבר היה גם עשיו. לעשיו יש זכויות רבות, חלקם אפילו יותר מיעקב. ושתיים מהן בולטות מאוד. ישיבת ארץ ישראל וכיבוד ההורים. וכשאנחנו מתבוננים בדברי המדרש, ורואים עד כמה עשיו היה מהדר בכיבוד הורים, תסתכלו אצלכם במקום מספר 14, אמר רבי שמעון בן גמליאל, כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא שימשתי אותו אחד ממאה אחוז ששימש עשיו את אביו. אומר רבן שמעון, נשיא ישראל, נשיא בן נשיא בן נשיא, אומר ומעיד על עצמו רבן שמעון בן גמליאל, אני בשעה שהייתי משמש את אבא, הייתי משמש בבגדים מלוכלכים, מה זה בגדים מלוכלכים? הייתי בא, עם מה שאני לבוש, בא מהשוק, בא לא משנה, אני משנה, מסייע לאבא. ובשעה שהייתי יוצא לדרך, או, הייתי מחליף בגדים, הולך לאירוע, מתקלח, מתארגן, לובש חליפה, אבל עשיו, בשעה שהיה משמש את אביו, לא היה משמשו אליו בגדי מלכות. זה אנחנו יודעים ממה שכתוב בגדי עשיו החמודות אשר איתה בבית. הוא היה מארגן את עצמו לכבוד אבא שלו. אמר מי עשיו את כבודו של אבא להיות משמשו אליו בגדי מלכות. הדאו לכתיב אשר איתה בבית. והמדרש אומר, הלאה, אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא כיבד ברי את אבותיו כמו אני את אבותיי. לא היה אחד שכיבד את אביו כמוני. ומצאתי שכיבד עשיו לאביו יותר ממני. אתם מבינים עליו? מדברים על איזה מעלה גדולה. אבל מה כתוב על עשיו? תסתכלו במאבק הפוך. כאשר עשיו מגיע ליעקב שמבזל נזיד עדשים, ויוכל ויש ויעקב וילך, ויבז עשיו את הבכורה הצרגית וילך. כלומר, חז"ל אומרים שמגיע עשיו עייף מן השדה, הוא קבר חמש עבירות באותו יום, ואחר כך הוא בא לשמש את אביו. עשיו פוחד מלפגוע באביו, ולכן הוא אומר, אהרוג את יעקב, מתי? אחרי שאבא ייפטר מן העולם, יקרבו ימי אבל אבי. איזה מאבק פנימי קורה אצל האנשים, גם אצל בנו אליפז, כאשר יעקב בורח אל חרן במצוות אבי ואמו. אז כתוב ש אליפז רודף אחר יעקב להרוג אותו כמצוות עשיו אביו, וכשהוא תופס אותו אומר לו יעקב, נו באמת, אני דוד שלך, למה אתה רוצה להרוג? אומר לו, יש לי מצוות כיבוד הורים. אתם מבינים מה זה? יש לי מצוות כיבוד הורים להרוג אותך, אז אני בא להרוג אותך. איזה שני הפכים, איזה השתוללות של כוחות. איך אנחנו יודעים את זה מהפסוק אצלכם במקור מספר 18? כאשר יעקב נפגש עם רחל על הבאר, כתוב ואישה יעקב לרחל ויישא את קולו ויאבק. רש"י אומר, תסתכלו את הפקודה, זה במקור מספר 20 או 19 יותר נכון, אומר רש"י במקור על מה הוא בכה, מה סיבת הבכי? לפי שבא בידיים ריקניות. כלומר, כשיעקב עזב את אביו ואת אמו, הוא יצא עם כל טור אביו בידו. ואומר רש"י דברי מדרש, אמר יעקב, אליעזר, עבד אבי אבא, היו בידם נזמים, צמידים ומגדלות, ואני אין בידי כלום. לפי שרדף אליפז בן עשיו במצוות אביו אחריו להורגו והציגו, ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק, משך ידו, אמר לו, טוב, מה אני עושה עם הציווי של אבא? אמר לו, טוב, כל מה שבידי ואני חשוב כמה. איזה מאבק עובר אליפז בתוך עצמו, סתירות פנימיות. בוא ניקח עוד דוגמה, ירובעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל, הוא מקטיר כתובת לעבודה זרה. והנביא מזהיר אותו ואומר לו, אל תעשה את הפעולה הזו. ותסתכלו מקום מספר 20, ירובעם לא מקשיב. וישלח ירובעם את ידו מעל המזבח, למור, תפסו ותיבש ידו. סימן כדי שיתפסו את הנביא, התייבשה לו היד, השתתק. והוא מתחנן לנביא ואומר, חלנה את פני השם אלוהיך, ריבונה של עולם. איזה, תגיד, אתה בסדר? אתה מקריב לעבודה זרה, ושנייה אחרת אתה מבקש, אני אפנה לקודש ברוך הוא. תפנה לעבודה זרה שלך. ואתה עוד אומר אלוהיך, לא אלוהי כמו שאומר השם. זה לא יאומן. אותו דבר אנחנו מוצאים אצל ירמיה. כאשר הנביא, נביא השקר, חנניה בן עזור, מנבא שקר לעם ישראל. והנביא ירמיה אומר לו, תסתכלו אתכם, מקום מספר 23. ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא, קוראים לו הנביא כי הוא היה נביא אמת פעם. ואומר לו, שמע לך חנניה, לא שלחך השם ואתה הבטחת את העם הזה על שקר, לכן כה אמר השם, הנני משלחך על פני, מעל פני האדמה, השנה אתה מת כי שרה דיברת על השם. וימות חנניה הנביא בשנה היא בחודש השביעי. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, איזה חודש זה חודש השביעי? תספרו מניסן. איזה? עוד פעם, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אלול, תשרי. אומר רש"י במקום, תסתכלו אצלכם במקום מספר 24. והיה לו, אין חודש שביעי מן השנה, אין חודש שביעי בשנה, שנה חדשה. אז מה פירוש ויבוא בחודש השביעי? ראש השנה אחת, בא' תשרי. אז למה בכל זאת קוראים לחודש השביעי, שימו לב, אלא מת בערב ראש השנה. לפני שהוא מת הוא מצווה את בניו שיגברו לאחר ראש השנה ולא קודם, ויעלימו את מיטתו באותו היום כדי לעשות את ירמיהו נביא שקר. תילי פלאות. כלומר, אם יגברו אותו יום אחרי ראש השנה, זאת אומרת שהוא לא מת באותה שנה שאמר לו הנביא, כי השנה מסתיימת בתשרי. ירמיהו, אני משקר ואני לא. כלומר, למרות שאנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא במציאות החיים, אנחנו מתקשים להודות. ולא רק, אנחנו מוצאים כל מיני הוכחות וראיות ואידיאולוגיות כדי להצדיק את התפיסה המוטעת שלנו. וככה באמת כותב הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, במסילת ישרים, במידת הזהירות. תסתכלו אצלכם במקום מספר 25. אומר הרמח"ל, ההולך בחושך טועה בשתיים. אחת, אין הוא רואה את התקלה ונכשל. שנית, הוא למעשה מתבלבל, הוא חושב את הבור לדרך ואת הדרך לבור. כלומר, הוא הולך בחשקת היתר. בואו תראו את המילים של הרמח"ל. והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע. אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות. ומי לא שמע על המשך חוכמה? תראו איזה דבר נפלא הוא כותב. אומר המשך חוכמה במקור 26, דמי שמאבית בתורה בשרירות ליבו יאמר כי כתוב בה באופן אחר מהאמת. האדם יכול ללמוד תורה ולעוות אותה לחלוטין, כי הרצון יתן לבבו לעקור דברי אלוהים חיים ולפרש אותם באופן אשר יסכים לתאוותו וזדונו. במקום אחר מוצאים עוד מאמר של המשך רוחמה שאומר, כי הטועים בעבודת גילולים היו מכניסים דבריהם למור, כי התורה כיוונה לזה, עד שהשומעים אומרים אילו כיוון זה הכותב חלילה דברי נבלה. כלומר היצר שלנו מעוות את הראייה של האדם במדידת הנתונים, כי באמת אם נסתכל על המציאות ועל מה שנגלה לנו ועל מה שאנחנו באמת רואים, אנחנו נעריך נכון ונבחר בטוב. והיצר גורם לנו לעוות את הנתונים ומחריף את המאבק הפנימי. לא לחינם אמרו רבותינו בגמרא, כל מי שגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מדוע? כי אדם גדול לכאורה הוא יכול להתגבר על יצר הרגיל, כי הוא כבר גדול, הוא למד, אבל על יצר גדול הוא לא יודע. כלומר, כדי שתעמוד לפניו האפשרות לבחור, היתר שלו מתגבר עליו, ואם עלי הקדוש ברוך הוא מסייעו לא יכול לומר את הגמר. אם כן, אני רוצה, כן, זמננו תם, אז אנחנו נדלג על כמה מקורות. אני רוצה יחד איתכם למעשה להגיע לסיכום. תראו, תארו לעצמכם אדם שתפסו אותו קונה בשטרות מזויפים, ועד שענו עליו הוא כבר, איך אומרים, הכניס הרבה שטרות מזויפים למערכת. תפסו אותו, בחקירות הגיעו גם למקור של הכסף, מי מדפיס, עצרו גם אותו והביאו את שניהם למשפט. אז השופט, לאחר שמיעת העדויות והראיות וכולי, דן את האדם שהפיץ את השטרות לחמש, עשר שנים של מאסר. אבל את האדם שהפיץ, הוא גזר עליו פי שניים. בא האדם השני והתלונן, יש פה חוסר הגינות. מה זה? רבותיי, מדוע הוא קיבל פי שניים? כי הוא מקור הפשע. בנזירות ישנה מעלה. תיתכן מציאות שהנזיר שהזיר עצמו מתאוותיו, הוא יכול לזכות בנזר אלוהיו על ראשו, אבל מצד שני הוא עלול לדרוש אל המתים, או לפחות להיות חשיב על כך. עכשיו מובן מדוע נגזר על הנזיר על נפש מת לא יבוא, כי אחרת הכוחות הפנימיים של האדם יכולים באותו זמן להביא אותו לכאן או לשם. ובאמת תסתכלו אצלכם במקור מספר 36, דילגנו, אומר הרמב"ן, מדוע הנזיר מביא חטאת? תסתכלו, ולמעשה אומר הרמב"ן במילים שלנו, שהחטאת שהנזיר מביא ביום סיום הנזירות מביאה לידי ביטוי את האכזבה מהנזיר. משום שהאיש הזה חוטא בנפשו כשהוא מסיים את הנזירות. כי אם כבר הגעת למדרגה שבה התעלית והתגברת על התאוות שלך והזרת את עצמך, את תישאר שם. תהיה כל ימיך נזיר, אומר הרמב"ן, ואתה מפסיק, אתה מחזיר את עצמך למאבק בין הכוחות הפנימיים שלך, לכן אתה מביא חטאת פילי פלאות. לכאורה מפה משמע שהרמב"ן ממליץ על הזיהות, אבל אנחנו לא באים להמליץ על זה, אנחנו באים ללמד על הסתירות הפנימיות שיש בתוכנו. כלומר, מי שלא היה נזיר לא מביא קורבן חטאת של נזיר, אבל מי שהוא נזיר, התורה מצפה ממנו להרבה יותר מסתם אדם. ואתם מכירים את המושג הידוע, כגודל הציפיות, גודל ההחזרות. ממילא מה אנחנו נעשה? איך אנחנו נתמודד עם הסתירות הפנימיות שיש בחיינו? כולנו ללא יוצא מן הכלל שאפנו לגדלות. כולנו ללא יוצא מן הכלל רוצים לעבוד את השם בנפש חפצה וברוח שלמה ובדבקות גדולה. אבל מצד שני אנחנו גם משועבדים לתאוות החיים. איך אנחנו יכולים להתמודד במאבק האיתני הזה? תסתכלו במקום מספר 37. אומרת התורה, וידעת היום והשבות אל לבביך. אדם צריך כל הזמן לשוב אל הוידעת, אל הדבר הברור, אל הדבר שבבירור הוא טוב, שבוודאות הוא נכון במאבק. וידעת היום והשבות אל לבביך. תחזיר את הלב שלך למקומו, למקום הקודש. לא צריך להזיר, צריך להחזיר כל הזמן את המחשבה, את שיקול הדעת ואת ההחלטה אל מציאות השם בעולם, אל ההכרה הברורה שמדרגות של קדושה קונים וזה אפשרי ולא בקפיצות, אלא צעד אחר צעד, בהתמדה, תוך כדי מאבק לשמור על הקיים ולקנות מדרגה אחר מדרגה ולהוסיף עליה בתהליך המאבק. כשאנחנו מגיעים במוצאי שבת הקרובה, חג השבועות, זהו בדיוק המהלך שדיברנו עכשיו. היום יום אחד לעומר, וביום השישי אנחנו נספור היום שבעה שבועות לעומר. המהלך של קניית המדרגות לקראת קבלת התורה נעשתה לא בקפיצות, לא בדילוגים, אלא כל יום. וגם אם האדם שכח לספור, לא פותרים אותו מהמשך הספירה. ולא ברכה, לרוב הפוסקים. תמשיך להתקדם. נפלת, שכחת יום אחד, דילגת על הטיפוס, בסדר. אל תיכנע פה. המאבק הפיל אותך, קורה. תמשיך לספור. תמשיך להתעלות. תמשיך לעלות. וככה מגיעים לקבלת התורה. לרצון שבאמת נזכה מפרשת נשוא למעלות התורה בבחינה של גל עיניי והביט נפלאות מתורתך. שבת שלום וחג מתן תורה אמיתי. שנבין שיש נפלאות בתורה. ואנחנו צריכים רק לבקש שהקדוש ברוך הוא יגלה את עינינו לראות אותנו. שבת שלום.